בחלק הראשון אנחנו ממשיכים את הבוקר. מי שלא היה בבוקר יקבל עולם הבא בלי עולם הזה, שזה בעצם לא שייך בכלל בעולם שזה. אם אתה בעולם הבא זה שייך, אבל להיות אתה בעולם הזה זה כמו ללמוד נסתר בלי תלמוד. אין דבר כזה. אז אבל למה גם מי שלא היה בבוקר יכול להיות עכשיו פה? כי כי סתם רציתי להגיד שההתחלה הייתה בבוקר. לא באמת כאילו, זה לא משהו. אז עכשיו, אחרי שראינו, שני דברים ראינו בבוקר. ראינו דבר, זה החלק הראשון. בחלק הראשון אני מדבר על, על המצות, מבחינה פנימית. ובחלק השני, אני מדבר על מבנה ההגדה של פסח, כי זה מה שכתוב בלוח האלקטרוני שאני אמור לדבר עליו. אי אפשר לקרוא את זה כי ההודעה היא ארוכה, ולכן ברגע שהיא מגיעה לשעה 4 היא קופצת. צריך לתקן את זה. אבל אני מכיר את זה מהוואטסאפ. בעצם למדנו שני דברים. ראינו את האכילת מצות בתנ"ך. ראינו שהמצה נמצאת בשלוש הקשרים, שלושה הקשרים. היא נמצאת בבית המקדש, היא לחם המקדש, לחם הקודש, לחם שהכהנים, שהם משרתי השם, ניזונים ממנו ואוכלים ממנו כל השנה. שתיים, המצה נקשרת לחג הפסח כמובן. שלוש, ראינו שהמצה היא לחמם של המלאכים, האורחים, האנשים שיהפכו למלאכים, כל ההקשרים והסיפורים שקראנו. זאת, זה המצה בתנ"ך. אחר כך ראינו את המשמעות היסודית של המצה על פי החוקרים, שאמרו לנו שההתפחה, ההחמצה והלחם המשוכלל זה לפי המחקר, זה המצאה של מצרים, ושזה קשור זה לא סתם שני הלחם החמץ, הלחם המצה, זה לא, זה קשור לתרבויות אחרות. כאשר הלחם החמץ קשור לאנשים שיושבים על אדמתם, הבורגנים בלשון שלנו היום, בלשון המקרא, אנשים שיש להם אדמות ויש להם תנורים גדולים ויש להם את הזמן והם מתענגים ומענגים את עצמם, לעומת לחם המצה, שהוא לחם העניים, שהוא לחם של עוברי דרכים, של אנשים שנמצאים בתנועה, רועי הצאן, והוא מתאים לאנשים שהם בתנועה של מסע. כפי שראינו, שבשביל לצאת לדרך אתה צריך רק קמח ומעט מים, ואתה אופה את המצה על גבי גחלים. טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים אל הפנימיות שעולה מתוך הדברים האלה. אם אנחנו מסתכלים על הלחם שעם ישראל ניזון ממנו בדור הראשון, ראשון ושני בעצם, בדור יוצאי מצרים ובאי הארץ, אנחנו מגלים שיש כאן מבנה מעניין. בליל היציאה ממצרים אכלנו מצה. יכול להיות שאכלנו מצה פעמיים, בתחילת הערב, ואכלו את הבשר בלילה, אז אצלי יש מצות. בהמשך, ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ. כלומר, אכילת מצות ליוותה את היציאה שלהם ממצרים. חכמים אמרו שהם ניזונו מהמצות האלה גם בהמשך המסע. עד היכן? עד ימי החודש השני. שהגיעו למדבר סין והתלוננו שאין לחם. חז"ל אפילו אוהבים להם, חז"ל אומרים שהם אכלו מהמצות האלה 60 סעודות. כן? כי זה ככה יוצא, 30 יום, כל יום אוכלים שתי סעודות. ואז מה קרה? נגמרה המצה. כשנגמרה המצה, הם התלוננו, הם ביקשו, וירד להם המן. ואז עם ישראל אוכל מן. לחם מן השמיים. עם ישראל אוכל מן, כמה שנים? טוב, איך אתם מרגלים? זה יתארך. כמה זמן עם ישראל אוכל את המן? בני ישראל אכלו את המן, אומרת, פרשת בשלח, 40 שנה. עד שהגיעו אל קצה ארץ כנען. ואז, כאשר הגיעו אל ארץ כנען, נאמר בספר יהושע, פרק ויחנו בני ישראל בגלגל, שם על יד יריחו, ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב בערבות יריחו. ואז, יש כאן תיאור מעניין, ויאכלו מעבור, עבור זה חיטה, דגן, ויאכלו מעבור הארץ, מדגן הארץ, ממחרת הפסח. מה הם אכלו? מצות, וקלוי, בעצם היום הזה, וישבות המן, ממחרת, ואוכלה מעבור הארץ, ולא היה עוד לבני ישראל מן. כלומר, כביכול קרה המקרה, שהרגע שבו המן פסק, יצא בדיוק בתחילת חג הפסח. חג הפסח, חג המצות. חג הפסח של הכניסה לארץ, כי הרי הם נכנסו, הם חצו את הירדן, באיזה תאריך חצו את הירדן? תאריך מאוד חשוב. ביוד בניסן. לא, זה מאוד חשוב, כי זה מקביל לבעשור לחודש הזה, לעשור לחודש הזה, מתחילים מהפסוקים. כתוב, בעשור לחודש הזה, יקחו להם איש שה לבית אבות. אנחנו רואים שיוד בניסן זה יום מאוד מיוחד. בסדר? אז ביוד בניסן חצו את הירדן. ממליץ לכם בעוד 10 ימים, לנסוע לירדן, וללכת למעברות הירדן. יש שם, היום עושים שם, חידשו שם, איזה מין טקס של זיכרון למעבר הירדן. מי שחידש את זה, זה חגי בן ארצי. איש בית אל, שכתב חוברות יפות על ההיסטוריה, שאחותו היא אשתו של בנימין נתניהו. אז הוא חידש את להיזכר ב... יש שם אתר תיירותי. טוב. אז יצא שבדיוק כאשר המן נגמר, חגגו את הפסח. אז מה אכלו בימים הראשונים מיד אחרי שנגמר המן? 6 ימים. מחרת הפסח, זה מחרת י"ד, 6 ימים אכלו מצות, כי זה חג הפסח. כלומר, הקדוש ברוך הוא כאילו כיוון, ההשגחה האלוקית כיוונה, שראשית אכילת הלחם הרגיל, לא הלחם שמיים, תהיה מצות. ומה אכלו במימונה הראשונה? במוצאי שביעי של פסח די ירדן, בספר יהושע, אכלו חמץ, אכלו מעבור הארץ חמץ. ואז בעצם מצא דבר מאוד מעניין. בעצם עם ישראל יוצא ממצרים, ארץ הלחם. לא משנה מה שדיברנו, יוצא ממצרים. ועכשיו תדמיינו לעצמכם את המבנה, מה שנקרא מבנה קיאסטי, מבנה של מלאכי אלוקים עולים ויורדים. מבנה מנורה, לא משנה. עם ישראל יוצא ממצרים והוא אוכל מצות. אוכל מצות, אוכל מצות, אוכל מצות. ברגע מסוים עם ישראל אוכל מן, אוכל מן, אוכל מן, אוכל מן, אוכל מן. מפסיק לאכול את המן, מה הוא אוכל? מצות, כמו כאילו זה מקביל. ואז הוא מגיע ללחם הארץ הרגיל. אבל רק רגע, יש לנו עוד איזשהו אכילה, בתוך הסיפור של האכילה הזאת, יש לנו עוד אכילה. מה עוד אכילה? יש יהודי אחד, שהוא, מתוך אכילת המן, עלה עוד יותר גבוה. קוראים לו משה רבנו, שהוא עולה להר סיני, ואתה עולה להר סיני, כמה ימים אחרי שעם ישראל התחיל לאכול את המן. כי עם ישראל התחיל לאכול את המן באמצע חודש יר. נגיד בתתוו ביר, או לפי מדרשים אחרים, ביותחת יר. יותחת יר, זה אומר לכם משהו? נכון. אז לפי מדרשים מסוימים, אז מתחילים לאכול את המן. לא משנה, איפשהו פה מתחילים לאכול את המן. ואז עובר שבועיים, שבועיים וחצי, ומגיעים למעמד הר סיני. אחרי מעמד הר סיני, משה עולה להר. מה אוכל משה בהר? אין דבר כזה. ניזון מזיו השכינה. בסדר? זאת אומרת, הרבה לחם לא אכלתי, ומים לא שתיתי, אלא ניזונתי מזיו השכינה.
משה רבנו ראה את האלוקים במוחה, שעשה זה אחרת פה. יכול להיות שזה זיו.
לא יודע. כתוב בכל המקורות, שהוא אכל ניזון מזיו השכינה. אוקיי? אתה שואל איך זה מסתדר עם דברים שלמדת בתניא? לא יודע. זה שאלה אחרת. עכשיו, ואז אנחנו יכולים להוסיף למשולש עוד איזה משהו. מצה, מן, זיו השכינה, מן, מצה. יש עוד מישהו שהאכילת מצה גרמה לו להיות ניזון מזיו השכינה? כן, דיברנו עליו. אליהו הנביא. כי הוא אוכל, הוא ממש כמו עם ישראל, הוא אוכל מצה. כמו שאנחנו אוכלים מצה בתחילת הסדר. ואז הוא נרדם, כמו שיש כאלה שנרדמים את הסדר. ואז מאירים אותו, הוא אומר, תאכל עוד מצה, הוא אוכל עוד מצה. וילך בכוח האכילה ההיא, 40 יום ו-40 לילה עד הר האלוקים חורבה. ממש חוזר על הסיפור של יציאת מצרים. תגידו לי, משה רבנו זה לא כל עם ישראל, נכון. אבל משה רבנו הוא בשם עם ישראל. אז זה כאילו כל עם ישראל. כאילו כל עם ישראל עלה לדרגה הזאת, כי זה משה. עכשיו אנחנו נכנסים לדברי הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר, כתוב, יש משפט בגמרא, לא זוכר איפה. לא זוכר, זה נשמע שלמדתי את הכל, ואני רק לא זוכר. לא יודע איפה. אני יודע איפה. לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן. אז בזוהר, בפרשת בשלח, זה מוסבר בצורה מאוד יפה. שבעצם עם ישראל היה צריך לאכול מן, תקופה מסוימת. המן זה אוכל שהוא בעצם מחיה אותך בלי לגרום לך להתגשמות. כל אוכל יש בו את החיות האלוקית שמחיה אותך. אם הייתי אוכל רק את החיות האלוקית שמחיה אותי, כאילו הייתי מקבל קפסולה. אתם יודעים זה קפסולה? הייתי מקבל קפסולה שבתוכה יש רק את החיות האלוקית, את אותו רצון שעליו אנחנו אמרנו לפני כמה דקות, פותח את ידיך ומשביע, משפיע לכל אחד את הרצון של השם שרוצה אותך. כל אחד ניזון ברצון של השם שרוצה אותו. בסדר? זו הכוונה. אז אם הייתי מקבל רק את הקפסולה של הרצון האלוקי שמחיה אותי, אז הייתי מאוד מאוד מזוכח. הגוף שלי היה מאוד מאוד לא מסתיר את הנשמה. ואז אם הייתי אוכל הרבה פעמים, הרבה ימים, את הקפסולה הזאת, הייתי מסוגל להגיע למעמד הר סיני ולשמוע קולות אלוקים. לשמוע את השם. וזה הכוונה, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. כלומר שעם ישראל הזדקך והגיע למדרגה שהוא שמע, הוא שמע לרגע אחד. את כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם בהר סיני. משה ממש ניזון מזיו השכינה ויכול היה לשמוע את השם 40 יום. לכן הוא היה יכול ממש להוריד לעם ישראל את נבואת התורה. שזה... אבל הוא בא בשם עם ישראל. עכשיו, אתם יודעים, כמו בתפילת שחרית, תפילת שחרית היא בנויה במבנה של מלאכי אלוקים עולים ויורדים. זאת אומרת, תפילת שחרית בנויה מזה שאתה מתחיל עם הבירורים של העולם הזה, שזה קורבנות. צריך להגיד קורבנות. וממשיך הלאה לשירה של הטבע, שמתחיל לשיר, כי הוא מתחיל להיות מזוכח יותר. ועולה אל המלאכים, ואז אתה מגיע לתפילת עמידה לעולם, לעולמו של השם, ואז ביציאה אתה גם מתחיל להוריד את השפע למטה, וכל חלק בתפילה, שאחרי תפילת עמידה ששחרית, מקביל לחלק ש... מכירים את זה. אותו דבר קורה פה. עם ישראל בעצם יוצא ממצרים, הוא מתחיל להתאפס. יוצא בעצם ככה, שהמצה זה הקדמה למן, והמן זה הקדמה לזיו השכינה. זיו השכינה עם משה רבנו, ואז משה רבנו מתחיל לצאת. משה רבנו שהוא יוצא מזיו השכינה, מה הוא אוכל למטה? כשהוא יורד מהר סיני, מה הוא אוכל? לא כתוב שכל 40 שנה הוא ניזון מזיו השכינה. כשהוא יורד למטה, מה הוא אוכל? הוא אוכל מה שעם ישראל אוכלים? מן. ואז עם ישראל אוכל מן, עד שעוברים את הירדן, ואז מה אוכלים? מצה. אחרי זה אוכלים את הלחם הארץ מחמץ. וכאן נכנס לרמק, רבי משה קורדוברו, מסביר לנו את השרשרת של המזון הזאת, את התהליך הזה של המזון. והוא אומר ככה, איך מתחיל המזון? המזון מתחיל מהרצון האלוקי להחיות אותך. השם רוצה אותי! זה דרך אגב, זה... איך אומרים? יש כזה שיר כזה שהשאיון אותה הרבה פעמים, אילו יהודי היה ירדע, אז רוקדים את זה, מכיר את השיר הזה? אז אילו אדם היה יודע שהשם רוצה אותו, אז ידיעה שהיא יכולה להחליף, לא בדיוק, אבל בערך, את כל הטיפולים הפסיכולוגיים. אילו אדם היה יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו, ולכן הוא מחיה אותו. אז הכל מתחיל בזה שהשם רוצה אותי. הוא רוצה את כנסת ישראל, רוצה אותי. והוא מזין אותי. והכלי זה המזון, זה הכלי שבו נכנס הרצון האלוקי. אז בעולמות הרוחניים העמוקים, בעולם האצילות, המזון הוא זיו השכינה. האור האלוקי שמאיר עליי ומחיה אותי, זיו השכינה. כאשר האור הזה טיפה מתגשם, והוא עובר מעולם האצילות לעולם הבריאה, קוראים לזה מן. לחם אבירים אכל איש, זה תהילים, והמילה אבירים פירושה מלאכים, וחז"ל אומרים שהמן זה המזון של מלאכים. לא המלאכים של התנ"ך, המלאכים של התנ"ך הם מתחפשים לאנשים. המלאכים הרוחניים שלא מתגשמים, הם ניזונים מהמן. זאת אומרת, זה האוכל בעולם הבריאה. כשהאוכל ממשיך להתגשם ולרדת, הוא עובר לעולם היצירה, אז הוא הופך להיות מצה. המצה זה לא לחם של העולם הזה. למה זה לא לחם של העולם הזה? בגלל כל מה שדיברנו בשיעור הראשון. כי זה לחם שיש בו רק את היסודות הבסיסיים של המציאות החומרית. יש בו את הקמח. ויש בו את המים, אבל הוא לא נכנס לעולם הזה, לא נתנו לו זמן. תהליכים שקורים בעולם הזה לא הראו בו. אין בו את העושר בעין של העולם הזה, כלומר, את הטעמים, את הסוכר, ואת הביצים, ואת השמן. הוא כאילו, הוא מה שנקרא בלשון האנשים שעושים דיאטות, לחם רזה. שאין בו את ה... אמרנו, את החלת ויז'ניץ. כן? זה לא כל כך טעים, כן? סתם אני אשים את זה. זאת אומרת, הוא כאילו נכנס לעולם הזה, ולא נכנס לגמרי. יש, תזכירו. נא ללמוד לפני פסח את פרק נ"א בספר גבורות השם של המהר"ל. המהר"ל מסביר שם את הסוד הזה שעכשיו אנחנו מנסים להסביר על, על המצות, בצורה מאוד יפה. אז כאילו המצה זה לחם שהוא לא התגשם, הוא כאילו בין העולמות העליונים, בעולם שלנו, הוא נכנס לעולם הזה, הציץ, וזהו, רק הציץ בו. וכמו שהסברנו, ולכן היה חשוב לי השיעור הראשון, איך זה מתבטא שזה לחם של העניים, לחם של הסתפקות במועט, לחם שהוא לא לחמם של האנשים המבוססים, הבורגנים, הקופאים על שמריהם. ולכן מי שאוכל אותו, הוא נשאר כליל. אחד האסונות של האוכל, שהאוכל גורם לנו להיות כבדים. זה, אני מבין שאם אני אוכל, אז אני טיפה כבד. אבל אם האוכל גורם לי להיות כבד תנועה, אז זאת אומרת שהוא יותר מדי ירד למטה. טוב, אז המצה לא נותנת לזה. לכן המצה קשורה אל האנשים שהם בתנועה. הרוחים שבאים ועוברים, הזריזות, הדריכות. מי שהחמיץ במצרים את הטיסה, החמיץ את המסע הישראלי. כן? וזה לחם של עולם היצירה. ולחם החמץ הוא הלחם של עולם העשייה. פה בעולם הזה. תראו, האידיאל, המטרה, הנשגבת, היא שיתבע הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה.
תחתונים.
בדיוק. עכשיו זה משתלב לך. דירה בתחתונים. כלומר, שקדוש ברוך הוא לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנברח לעולם הבא. הוא רוצה שנחיה בתוך העולם הזה בטהרה, בקדושה. לכן בסופו של דבר, סוף המסע, יום החמישים, יש לחם. שתי הלחם של חג השבועות שעליהם נאמר, חמץ תאפנה. ואין אידיאל כל השנה לאכול מצה. אין אידיאל כזה. אבל אתה חייב שבעת ימים להיות ניזון ממצה. כי זה מזון שהוא, יש בו, בוא נגיד ככה, כל מזון, אומר הארי הקדוש, על הפסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. שאר הפסוקים, פרשת עקב, מאוד מפורסם, התפרסם בכל ספרי חסידות. לא על הלחם לבדו יחיה האדם. זה לא נכון, הרי הלחם הוא עיקר מזונו של האדם. אלא הכוונה, לא הלחם מחיה את האדם, זה לא שאתה מדביק לעצמך חומר, ואז אתה חי. אלא מוצא פי השם, שאלה מה זה, אבל כרגע נגיד, שהכוונה היא לרצון האלוקי, שגנוז בלחם, זה מה שמחיה אותך. אז ככה, זיו השכינה, זה 99, מה כתוב בתפריט של זיו השכינה? במכיל, מה מכיל? יש לך קופסה של זיו השכינה, מה כתוב מכיל? מכיל את הרצון האלוקי שרוצה אותך. יש, בכל זאת, זיו השכינה, זה לא אין סוף ברוך הוא. יש איזשהו בחינס כלי שם, יש שם איזה משהו כזה, יש שם אחוז אחד של משהו גשמי. אתה עובר אל המן, 50-50. 60-40. 60 אחוז רצון אלוקי, 40 אחוז משהו גשמי, ומזה נזונים מלאכים. עובר אל המצה, 60-40 הפוך. 60 אחוז עולם הזה, 60 אחוז חומר, 40 אחוז הרצון האלוקי. עובר אל לחם החמץ, 99 אחוז עולם הזה, ויש שם את האחוז של הרצון האלוקי. אתה חייב, אז הקדוש ברוך הוא חפץ בעולם הזה, כי העולם הזה הוא הכי יפה, הוא צבעוני, הוא עשיר, הוא ברא את עולם העשייה. כמו שנאמר בישעיהו, כל, נו, איך כתוב שם? כל הנקרא בשמי, המאצילות, לכבודי ברטיב, הבריאה, יצרתיו. אבל זה לא החידוש, החידוש הוא שאף, מה זה אף? אפילו, עשיתיו. ולכן, טוב, בסדר, זה ידיעה, אבל לפני כן, אתה חייב להיות ניזון שבעה ימים מהמן. אז המן, אי אפשר לצוות על המן, כי זה ממש אלוקי. אפשר לצוות על המצה. ואפשר גם לרמז שאוכלים מצה ראשונה, בליל הסדר. ומה המצאה השנייה, איך קוראים למצאה השנייה של הסדר? אפיקומן. שזה מזכיר את אמן, אפיקומן. כלומר, שבעצם יש כאן איזה מין סימן וזכר, כי מה זה אפיקומן לפי העניין ההלכתי? שישאר טעם המצא בפיו. עד מתי? כמו אליהו הנביא. שילך בכוח האכילה ההיא עד הרי אלוקים חורבה. זאת אומרת שהמצא, המצא שאנחנו אוכלים אל הסדר, היא מסמנת לנו בחץ, גם על המן ועל זיו השכינה. ואנחנו בעצם ניזונים, ומה קורה לנו כשאנחנו ניזונים? שבעה ימים. שבעה ימים זה מעגל חיים שלם. שבעה ימים, שבוע זה מעגל חיים שלם. מה קורה כשאנחנו ניזונים שבעה ימים? מהמצות, אז אנחנו, בונים בתוכנו את הרצון האלוקי בצורה חזקה. מקבלים את הקפסולה הזאת של, בצורה מסוימת של המן, של שזיו השכינה, אבל בצורה של המצה. ובאמת אנחנו בונים את היכולת הזאת להיות כלילים, שייכים לתנועה ולא לישיבה, שייכים לעולם של רועי צאן הנודדים ולא ליושבי הקבע, מסוגלים להמשיך את המסע של לכתך אחריי במדבר, להיות דרוכים אל הקצב האלוקי. כן? כמו הקפצה בשבוע סדאות. להיות דרוך אל הקצב האלוקי. זה מתאים לאוכלי מצה. זה מה שקורה לנו כשאנחנו... ברור למה המצה היא לחם הקודש, לחם של המקדש. במקדש אנחנו נמצאים במדרגה יותר גבוהה מכל המציאות. אין שם לחם. המקדש זה לא כל המציאות. ואמרנו שאסור לאכול לחם בבתים. אבל בשבעת ימי הפסח הבתים שלנו הופכים להיות כמקדש. זה כמו שראינו ביציאת מצרים, שהבתים הפכו למקדשים. אז הם הבתים עם טהורים, והם מקדשיים, ואין בהם חמץ, ויש בהם מצה, כמו הכהונים של כל שאור, וכל המנחה שתקריבו להשם, לא תעשה חמץ. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, אומר רבן גמליאל. יש הבדל בין נוסח המשנה לנוסח האגדה. בנוסח המשנה כתוב, מצה זו שאנו אוכלים על שום הגאולה. באגדה כתוב משהו יותר ארוך, על שום שלא הספיק מצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם. אם ניקח רק את המשפט של המשנה, מצה זו שאנחנו אוכלים על שום הגאולה, אז נוכל להבין את דברי המהר"ל בפרק נ"א בספר ועוד השם, שאותו אתם חייבים ללמוד במהלך ימי הפסח או לפני הפסח. מי שיעזור בבית אז באמת לא יכול ללמוד לפני הפסח. מי שלא צריך לעזור בבית אז יוכל ללמוד את זה לפני הפסח. אפשר ללמוד את זה אחרי הסדר. בלילה. אז המהר"ל מסביר מה זה גאולה. גאולה, למה גאולה קשורה לעני, ללחם העניים? כי אדם עשיר יש לו המון ציוד. יש לו המון לבושים. והוא יכול לזהות את עצמו עם הלבושים ולהשתעבד אליהם. אבל אדם שאין לו אלא את נשמתו וגופו, זה הלחם והמים, זה לחם העניים. אז הוא חי את עצמיותו. גאולה זה שאני חי את פנימיותי. אם אני ניזון מהמצה שבעה ימים, אז אני חי את עצמיותי. אין לבושים. אני בעצם, כמו שאמרנו, שהיציאה ממצרים היא יציאה אל חיי חופש של רועי צאן, שאין להם הרבה עולם הזה. עוד פעם, זה לא האידיאל שלנו להתנתק מהעולם הזה. אבל אתה חייב להיכנס לעולם הזה מתוך חירות. אתה חייב את הפסח הזה. ולכן זה לחם הגאולה. כי הוא הופך אותך לקשור לעצמיותך הפנימית. לנשמתך. המצה מזינה את הנשמה יותר מאשר את הגוף. וכשהנשמה היא ערה, חיה, כשהנשמה היא מלאה, אז אתה גאול, כי אתה קרוב אל נשמתך, אל מקורות חייך. אתה בחייך מגלה את נשמתך, ולא דברים נספחים שהם לא אתה. לכן מצה על שם הגאולה. כעיקרון, יש לי שתי הערות, סיימתי את החלק הזה, יש לי שתי הערות נספחים קטנים. נספח ראשון. שאלתי בתחילת השיעור הראשון, לא שאלתי, אלא ציינתי, שהסיפור שמסופר על הדרמה של יציאת מצרים, שבה נאמר, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. שמשתמע משם שהמצרים גירשו אותנו, לא יציאת מצרים, אלא גירוש מצרים. כן? אז, ואחר כך כתוב שעפו את הבצקת שרוצים ממצרים וגוד מצות, כאילו, ויסם את בצקות ערם מחמץ, ועפו את הבצקת שרוצים ממצרים וגוד מצות. שאלנו, מה הסיפור הדרמטי הזה? מה זאת הסערה הזאת? מה זה מתוארת שם? הכל מתואר שם. גירוש, כולנו מתים, צאו מהר. רק רגע, אנחנו עכשיו עופים את לחמנו. לא, לא, תצאו, תצאו. ואין זמן לאפות את הלחם, ולכן הם יוצאים עם הבצק. והם עופים אותו בדרך, בסוכות. מה התיאור הזה? וכי לא נאמר להם שהם יוצאים באותו לילה, ולא נאמר להם בכלל שעם האכילה המיוחדת של קורבן הפסח, כתוב איכות הבשר בדל הזה, ציי שום מצות. הסיפור הזה הוא מאוד מסתורי. אז אני רוצה לפתור את הסיפור הזה בשתי פתרונות. ששניהם מבטאים רעיונות מעניינים. וכל זה רק השערה. פתרון אחד. למרות שעם ישראל התכונן, האמת היא שצריך לתאר את זה בעריכות, אני לא יכולה להספיק, אבל רק נגיד את זה ממש בקיצור. צריך להבין שליל יציאת מצרים ורגעי יציאת מצרים, הם היו רגעים שאי אפשר לראות אותם. לתאר אותם ולהבין מה בדיוק קרה בהם. זאת הייתה חוויה שמעל היכולת להסתכל עליה כעובדה היסטורית. מדוע? זה קשור למילים הידועות בהגדה. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. ובמורה גדול, מראה גדול. זה גילוי שכינה. ליציאת מצרים היה גילוי שכינה. גילוי שכינה פירושו התגלות אלוקית. יצא לי פה להגיד כמה פעמים שלפי הפנימיות, הגילוי שכינה של יציאת מצרים היה גדול מקריאת ים סוף וגדול ממעמד הר סיני. לא ניכנס לחילוקים בין הגילוי שכינה האלה. פירוש הדבר שהכינו את עם ישראל להתגלות, להופעה של השם. אמרו להם, אתם צריכים להיות בבתים ולא לצאת, ואני יוצא בתוך מצרים, וכל מיני מצוות שאני אמרו להם לעשות, ולהיות דרוכים. ולמרות כל זה, הרגע עצמו הוא ניסה ונשגב מיכולת האדם להתכונן אליו. אתה מתכונן? וכשהוא מגיע הוא מפתיע אותך, כי לעולם אתה לא יכול להתכונן באמת להתגלות של השם. זה נושא רחב, ולכן אנחנו לא יכולים להסביר מה קרה שם. אבל עובדה שמתואר לנו שהרגע עצמו היה כל כך סוער, שהיה שם משהו שהם לא תכננו אותו. למה? לא השבתי איך זה בדיוק קרה, כי אמרתי שפשוט אנחנו לא מבינים. אבל יש רעיון ששמעתי, קראתי אצל הרב מידן, שיכול, הוא רעיון יפה. אבל לא נעריך בו עכשיו. ויש מקום לבוא ולהגיד שעם ישראל היה מורכב מכל מיני אנשים, כמו שהיום. יש אלה שהם עד הרפורמה, ויש אלה שהם מורכים נגד הרפורמה. יש כאלה שגרים בתל אביב, ויש כאלה שגרים בבית שאן. וזה סוגים שם של אנשים. ומשתמע קצת מספר שמות, שהיה את היהודים שנשארו בגושן, שבית לוי, והיה את היהודים שלאט לאט עם השנים נכנסו יותר למצרים התחתונה, מה שנקרא בגיאוגרפיה, אזור יותר של המצרים, כי גושן זה יותר צפוני, יותר קרוב לסיני. והם, אוקיי, הם היו צריכים להאסף, לעלות לגושן, כי משם יוצא המסע. והם אלה שהתלבטו, אנחנו רוצים לצאת, לא רוצים לצאת, מי זה משה, מה זה האמונה הזאת של האבות, שייכים, לא שייכים. והם אולי לא הכינו מצות, לא הכינו את עצמו לדרך. ואז הם הגיעו מה שנקרא לדקה ה-90. אתם מכירים את זה שיש את ה... אתם מכירים את האנשים האלה? שמכינים, מכינים, מכינים, בסוף ברגע... והם לא, יש לי זמן, יש לי זמן, יש לי זמן, ואז ברגע שהאוטובוס יוצא, אז... עושים מארגנים. ואז שאלה, אם הם... ואז מה שקרה כביכול? הסיפור המרתק הזה, על אנשים... שברגע האחרון מוותרים על הנוחות של לאפות לחם ויוצאים עם מצות ומופיעים אותם ברגע האחרון, הוא לא סיפורם של הצדיקים שכבר ציפו לישועה מזה זמן רב, אלא הוא סיפורם של החלק בעם ישראל שלא ציפה לישועה. ואז תראו איזה יופי, דווקא החלק הזה, שהוא כאילו החלק הלא טוב של עם ישראל, כאילו הרשעים, לא הרשעים, אלא הרשלנים, שלא כל כך האמינו בגאולה, הם ברגע האחרון קפצו על הרכבת ויצאו ממצרים עם מצות, ועל שמם אנחנו קוראים את האגדה שלא הספיק. כלומר, איזה יופי, שהפושעים בעם ישראל הם אלה שבעצם מתגלים כצדיקים וכנרתמים לעגלה, ודווקא על שמם מתגלה הסוד של המצה בפסוקים האלה. פירוש יפה, לא יודע אם זה היה, אבל יש לו זה פירוש יפה, גם מצה יפה שלו. אבל, וזאת השאלה שאני רוצה לשאול אתכם, אפשרות אחת, לסיים את השיעור פה, זה השיעור בעצם הצליחות מ-4 ברימה עד 5. אפשרות שנייה, להמשיך את הנושא של המצה לעוד 10 דקות, ואז לעצור. ולדבר אתכם על פשוטה של האגדה. לא הספיק בציקם שבתנו להחמיץ. אפשרות שלישית, לעצור את המצע ולדבר על מבנה האגדה, כי זה מה שתכננו לדבר בשיעור הזה. אפשרות רביעית, לעצור פה ולהיפגש בשעה 6, לעשות שיעור על מבנה האגדה. במקום שיעור על פרשת שבוע. מה אתם אומרים? רביעית. אוקיי, שאולי אמרת הראשון, זכית. שיעור רביעית. זאת אומרת, בעזרת השם שיעור בשעה 6, ושיעור בשעה 6 לא יעסוק במצה, אלא יעסוק במבנה אגדה. אבל רק תן לי הערה אחת. עכשיו, רק דקה אחת אני אומר משהו. האגדה שינתה ממה שכתוב במשנה. במשנה כתוב, מצה זו שאנו אוכלים על שום הגאולה. רבה גמליאל אומר, מצה על שום הגאולה. באגדה כתוב שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם. האגדה גונזת בתוכה סיפור שבכלל לא סיפרתי לכם. לפי האגדה, לא מדובר כאן לא במצא שאכלו עם הקורבן פסח, וגם לא מדובר שם באיזה מצא שאופים אותה בתוך מצרים. אלא האגדה קשורה להקשבה מדהימה של הפסוקים בספר שמות, כפי שקרא אותם הרמב"ן. והרמב"ן אומר ככה, אם תדייק תראה, שלא רק שהם לא הספיקו להטפיח את העיסה במצרים, אלא הם לא הספיקו גם לאפות. זאת אומרת, הם יצאו עם משערה, מה זה משערת? קערה, שבתוכה בצק. וואו, הבצק יכול לטפוח. והם לא יכולים אפילו לעצור לאפות, כי גורשו, ולא יכולו להתמאמה אפילו לאפות. ואז הם יוצאים למסע שמסתכם במשפט קצר, וייסעו בני ישראל מרמסס, סוכותה. סוכות זה, מה זה סוכות? סוכה זה ענני הכבוד. סוכה זה ביתו של השם. רמסס זה מצרים. רמסס מה זה? זה שמו של, שמם של פרעוני מצרים. כלומר, הם כאילו נסעו מעומק תומת מצרים, סוכותה, אל ביתו של השם. כמה זמן לקח המסע מרמסס לסוכות? לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. ברמסס, והם יצאו עם בצק, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים בסוכות. כלומר, המסע מרמסס לסוכות היה מסע שבו היה פחות מזמן החמצה. כמה קילומטר מרמסס לסוכות? בפשט אנחנו לא יודעים. אבל חז"ל אומרים, רש"י כותב, 120 מיל. זה לא משהו ש... זה כנראה לא משהו עכשיו בטבע, כן? אל תחפשו את זה במפות. אבל אומר רש"י, ועל זה נאמר, ואשא אתכם על כנפי נשרים. כלומר, וזה מתחבר למה ש... אני לא יכול להסביר לכם את זה עכשיו כזה בזמן קצר מדי. היינו, אני שולח אתכם, היינו בעולת ראייה, אגדה של פסח, מצה. הפירוש של הרב קוק מתאים להסבר, לסיפור של הרמב"ן, שכרגע הסברנו, מרמסס עד לסוכות, זה לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. והכוונה היא שלא עם ישראל קפץ ברגע אחד מעומק תומת מצרים לעומק החיבוק האלוקי. לא היה פה תהליך, אלא האומה נוצרה ברגע אחד. כי זאת לא אומה שנוצרת בתהליכים, אלא זו אומה שנבראת על ידי דבר השם ורצונו. וזה גם קשור לסיפור של המצה. היינו בעולת ראייה, ובעזרת השם ניפגש בשעה 18:00, בשיעור שדיבר על מבנה אגדה.